שלום וברוכים הבאים. כאן רוני וייסמן ואתם מאזינים למגרש עולמי. ב-15 בפברואר השנה, 9 ימים לפני פלישת פוטין לאוקראינה, העליתי לרשת את הפרק הראשון של הפודקאסט מגרש עולמי. הסברתי בו את מקורות האובססיה הגיאופוליטית של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לאוקראינה. הערכתי אז שלאחר 3 חודשי מצור, פוטין אכן יניע את כוחותיו ויפלוש לאוקראינה. מניתי את הסיבות העיקריות לכך שפוטין יבצע את הפלישה הזאת. מי שלא הזין עדיין לפרק הזה מוזמן לעשות זאת. ב-24 בפברואר אכן פלש צבא רוסיה לאוקראינה. חלפו 5 חודשים ממועד הפלישה והלחימה עדיין נמשכת, עם התנגדות עזה של הצבא האוקראיני שהפתיע רבים, וקשיים מרובים לצבא הרוסי, אבל עם הצלחה די משמעותית לו במזרח המדינה. המערב כידוע מחה ומוחה אך אינו מתערב, עוזר בהספקה מוגבלת של נשק לאוקראינה והטיל סנקציות כלכליות על רוסיה, שלא מוטטו את הכלכלה הרוסית כפי שקיוו, ואף חלקן פועלות כבומרנג כנגד אירופה וכלכלת העולם כולו. בפרק היום אנתח את הגורמים שמרמזים על התקרבות סופה של המלחמה הזאת, ואנסה להעריך כיצד היא תסתיים. אז בואו נתחיל. מיד לאחר פלישת רוסיה של פוטין לאוקראינה, התייצב המערב לצידה, מה שהתבטא בסנקציות כלכליות על רוסיה, והעברת נשק אומנם די נחות לצבא אוקראינה. החזית הדיפלומטית והכלכלית כנגד רוסיה הייתה רחבה למדי, אך כללה בעיקר את ארצות הברית והאיחוד האירופי. סין, שחתמה עם רוסיה על הסכם אסטרטגי רב שנים רק מספר שבועות לפני הפלישה לאוקראינה, לא הצטרפה לסנקציות על רוסיה. להפך, אפילו ניצלה את המצב כדי לקנות מרוסיה גז ודלק במחירים נוחים. כך גם עודו. בהיבט הצבאי, החלה המלחמה בפלישה של רוסיה בכמה חזיתות בו זמנית, כולל מצפון אל עבר עיר הבירה קייב, עם יתרון כמותי וארגוני לצבא הרוסי. לא ברור אם היו לפוטין תוכניות לכבוש את קייב ולנוכח ההתנגדות צבא אוקראינה ויתר על המטרה הזאת, או שהמצור על קייב היה רק תרגיל שנועד ליצור לחץ על וולודימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, ועל ממשלתה. בכל מקרה, עם הזמן התגלה שצבא אוקראינה נחוש מאוד להדוף את הצבא הרוסי, הוא גם נהנה ממה שנקרא יתרון המותקף, ואכן צבא רוסיה סבל אבדות רבות. בשלב מסוים השיג את המצור ששם על פאתי קייב. החל ב-18 באפריל עבר הצבא הרוסי להתרכז במזרח המדינה, בחבל דונבאס, ובדרום המדינה, בערים שעל חוף הים השחור, וכן ברצועה לאורך הגבול המזרחי שמחברת ביניהם. צבא אוקראינה, הנחות לעומת צבא רוסיה, ממשיך להילחם תוך שהוא מקבל נשק מהמערב, אם כי לא בכמויות מספיקות. המחסור העיקרי הוא בפגזי ארטילריה, כי גם למערב אין מלאים מספיקים. במשך השנים הלכו וקטנו המלאים של תחמושת טקטית, כמו כדורי רובים, פגזי תותחים וטנקים וטילים לטווח קצר, שיחסנו מדינות כמו גרמניה, בריטניה, צרפת ואחרות, מתוך תפיסה שפשטה בצבאות של מדינות אלה, שמלחמות שדורשות סוג כזה של תחמושת חלפו מן העולם. התקציב הענק של נאטו הושקע בעיקר בסוגי נשק מתוחכמים יותר, כמו מטוסים, צוללות וטילים ארוכי טווח. יכולת הייצור של תחמושת בארצות המערב ירדה אף אי פלאים. מפעלים נסגרו במשך השנים, וכאלה שקיימים הסבו קווי ייצור למוצרי נשק אחרים. היכולת של מפעלים אלה היום לחזור לייצור מהיר מאוד של תחמושת פשוטה אינה מוגבלת. משום כך אין למערב מספיק תחמושת להעביר לאוקראינה, עם כל הרצון לעזור לה באופן הזה. גם נשק רב של אוקראינה הוא בכלל מתוצרת ברית המועצות. לאחרונה העבירה ארצות הברית לאוקראינה 8 מערכות רקטות מונחות GPS מסוג HIMARS M142, בעלות יכולת ירי של מספר רקטות בו זמנית לטווח של עד 84 קילומטר. אוקראינה, לדבריה, עשתה בהם שימוש יעיל למדי והצליחה להשמיד מספר מחסני תחמושת, ציוד ומרכזי בקרה ושליטה של הצבא הרוסי. בקרוב תשלח אמריקה לאוקראינה עוד 4 סוללות כאלה. אך למרות ההתלהבות הרבה שהייתה בתקשורת סביב המערכות האלה, זה לא מה שיכריע את המערכה. גם הצבא הרוסי לא נוצר אתמול, וכבר הודיע מפקד הכוחות הרוסיים שהם ייתנו עדיפות עליונה להשמדת הסוללות האלה. לא שזה קל כל כך, כי אלה סוללות ניידות, אבל גם לא בלתי אפשרי. מנגד, סובל גם צבא רוסיה מאבדות כבדות. הידיעות על כמות האבדות סותרות. על פי הצלבה של מספר מקורות במערב, הערכה הרווחת היא שהוא איבד לפחות 600 טנקים עד היום במערכה באוקראינה, רובם טנקים חדישים. כמו כן מספר כלי שייט וכ-100 מטוסים ועוד רחפנים. גם לרוסיה יש קושי בייצור כלי נשק ותחמושת חדישה בקצב שהיו רוצים. אבל ייתכן גם שפוטין איננו מעוניין, לפחות כרגע, להעביר עוד נשק מתוחכם לזירה הזאת. לאחרונה נראו טנקים רוסיים מיושנים מסוג T-62 שהוא שולח אל המערכה. למרות קרבת אזורי הלחימה לגבול הרוסי, נראה שהצבא הרוסי נתקל גם כן בבעיות לוגיסטיות של העברת נשק ותחמושת אל הכוחות הלוחמים שלו. בשני הצדדים נהרגו ומוסיפים להיהרג חיילים רבים, מה שכמובן מחליש עוד את הכוחות הלוחמים נוסף על המחסור בתחמושת. צבא רוסיה יכול אם ירצה להזרים עוד חיילים רבים אל אדמת אוקראינה, מה שאינו עושה בינתיים לפחות לא בהיקפים גדולים. במקום זאת, כך לפי משרד ההגנה הבריטי, הוא שולח שכירי חרב של צבא וגנר, שהוא צבא פרטי רוסי שכבר שימש בעבר את רוסיה בעת הפלישה לחצי האי קרים בשנת 2014. לצבא אוקראינה אין יתרון דומה, מספר הלוחמים המדלל שלה הוא כל מה שיש לה. לגבי המצב המדויק של צבא אוקראינה, נמנע המודיעין של מדינות המערב מלספק מידע מדויק בתקשורת, כדי לא לסייע לצבא רוסיה וכדי לא לפגוע במורל של הצבא האוקראיני. זלנסקי עצמו אמר ב-31 במאי ש-60 עד 100 חיילים אוקראינים נהרגים מדי יום ועוד כ-500 נפצעים. אין סיבה שלא להאמין למספרים האלה. כך הפכה המלחמה הזאת בין רוסיה לאוקראינה בעיקרה למלחמת התשה. הצבאות הרוסיים מצליחים לקדם עמדות במזרח אוקראינה, אך בקצב איטי למדי. לכוחות האוקראינים יש הצלחות מקומיות פה ושם. למרות שמלחמת התשה יכולה להימשך שנים, לא נראה שיש פה אינטרס במלחמה כזאת לאף צד. הדבר ההגיוני ביותר להעריך הוא שלצבא רוסיה יש עדיין מטרות שטח במזרח המדינה שטרם הושגו, ושכאשר הן תושגנה, יבשיל המצב מבחינתם להתחיל דיונים אמיתיים על הפסקת הלחימה. בואו נדבר קצת על דעת הקהל בעולם, מחוץ לשדה הקרב. לאן נושבת הרוח בארצות הברית? הנשיא ג'ו ביידן נשמע נחוש בהחלטתו להמשיך ולסייע לאוקראינה כמה זמן שידרש. הממשל שלו העביר ומעביר נשק בשווי של מיליארדים של דולר, ורק לאחרונה אישר הקונגרס האמריקאי העברת סיוע לאוקראינה בגובה של 40 מיליארד דולר נוספים. זה הרבה מאוד, אך זה צפוי להספיק לאוקראינה עד סוף ספטמבר השנה, אולי. אך תמיכת דעת הקהל והקונגרס האמריקאי באוקראינה מתחילה להישחק. אפשר לשמוע היום שתי אסכולות עיקריות ומנוגדות לגבי המלחמה באוקראינה. האחת, אשר גורסת שיש לעזור לאוקראינה להביס את רוסיה, או לפחות להחליש אותה כך שתהיה פחות מסוכנת בזמן הקרוב. חלקה מונעים מקריאה בלתי נכונה של המצב הצבאי וממתן אמון בדיווחים אופטימיים מדי הבאים מאוקראינה, חלקה מונעים מהזדהות אנושית עם הסבל של העם האוקראיני. האסכולה השנייה גורסת שעל ארצות הברית להגזים במתן עזרה צבאית וכלכלית לאוקראינה. חלקם של התומכים בגישה זאת מונעים מהתפיסה שיש להימנע ככל האפשר מאסקלציה של העימות של רוסיה עם המערב, מחשש שהדבר יביא בסופו של דבר לכך שפוטין יפעיל נשק גרעיני. וחלקם מונעים מהגישה שאין להוציא כל כך הרבה כסף על מלחמה שאינה קשורה לארצות הברית, כשהאינפלציה משתוללת ויש בעיות מבית. ואם תשאלו את תומכי הפלג של דונלד טראמפ במפלגה הרפובליקנית, אנשי אמריקה תחילה, אלה שרק העתיד הקרוב מעניין אותם, ושיש להם אפס עניין באינטרסים ארוכי טווח, כמו למשל שקט ושלום עולמי, וביצור מעמדה של ארצות הברית כמובילה בינלאומית, תשמעו שיש להפסיק את התמיכה מיד, ושלא היה צריך להעביר סכומים כאלה מלכתחילה. עכשיו, לגבי החוששים מכך שרוסיה תפעיל נשק גרעיני, הם טועים בקריאת ולדימיר פוטין, ועד כמה הוא מוכן לשבור את הכלים. פוטין, בניגוד לדעה של מומחים רבים, איננו מטורף, אלא מדינאי מחושב, אם כי בעל דירוג גבוה במבחני התאמה המקיאווליסטיים ודירוג נמוך בדירוג מוסרי. מספרם ומשקלם של אלה הנוטים לבדלנות וחוששים מהמצב הכלכלי הולכים ועולים. זה כבר מספר שנים שהקף בדעת הקהל באמריקה נוטה אל הבדלנות, ראו דונלד טראמפ. אבל המצב לא שונה הרבה גם בעידן ביידן. אמנם רוב האוכלוסייה בארצות הברית עדיין תומכת בסיוע לאוקראינה, כל עוד לא מדובר בשליחת חיילים אמריקאים להילחם בשטחה, אך ישנה ירידה מתמדת באחוזי התמיכה. על פי תוצאות סקר שערכה אוניברסיטת מרילנד בסוף יוני, בקרב מדגם של כ-2,200 נשאלות ונשאלים, אמרו 62% שהם מוכנים לסבול עלייה במחירי הדלק כדי לסייע לאוקראינה, לעומת 73% במרץ. ו-58% אמרו שהם מוכנים לסבול עלייה באינפלציה, לעומת 65% במרץ. סימנים נוספים לשחיקה במוכנות של האמריקאים לעמוד במחירים המאמירים אפשר לראות מכל עבר. למשל, החקיקה לתקציב למלחמה בשינויי האקלים, שנפלה על קולו של חבר פרלמנט ממפלגתו של ביידן, שטען שלא תמך בה בגלל האינפלציה ומחירי האנרגיה בעולם. אם אין מספיק תמיכה בהשקעה במלחמה בשינויי האקלים, שתוצאותיהם הקשות כבר נחוות באמריקה עצמה, מה יהיה על תמיכה באוקראינה רחוקה? ואפשר לראות דוגמה נוספת לשחיקה בדעת הקהל, בדברים שאמרה לאחרונה הסנטורית רפובליקנית ילידת אוקראינה, ויקטוריה ספרץ, שהייתה מהתומכים בסיוע לאוקראינה, ואשר בחרה להאשים לאחרונה את עוזריו של הנשיא האוקראיני בשחיתות, מה שיכול להתפרש ככוונה להוריד את המוטיבציה להעביר לאוקראינה עוד תקציבים. אז ככל שעובר הזמן, נראה שילך ויעלה הלחץ בדעת הקהל ובקונגרס האמריקאי, לסיים את המלחמה באוקראינה ולהגיע להסדר עם פוטין. מבחינת ג'ו ביידן, הוא היה מעדיף להמתין עד אחרי בחירות אמצע הכהונה שלו בשמיני בנובמבר השנה. אמנם בבחירות האמצע בארצות הברית לא נבחר הנשיא, אלא חברי קונגרס ומושלים, אבל הן נחשבות בדרך כלל כמשאל עם על ביצועי הנשיא המכהן. על פי סקר דעת קהל שנעשה לאחרונה, התמיכה בביידן נשחקה רבות וירדה עד כדי 25%. פחות מרמת התמיכה על הזכה דונלד טראמפ בתקופה המקבילה. אז למרות שמדיניות החוץ משחקת תפקיד פחות חשוב במעמדו של נשיא בארצות הברית, היא עדיין נחשבת, וביידן יעדיף להגיע לבחירות האמצע כשהוא לא מופיע כתבוסתן, ולהמשיך ולהוביל את תמיכת המערב בקו התקיף כנגד רוסיה. אחרי בחירות האמצע, סביר להניח שביידן יהיה בשל לתמוך בהסדרה בינלאומית של הסכסוך במרכאות, בין רוסיה לאוקראינה ושל עיצוב פריסת נאטו בפשרה עם רוסיה. נעבור לאירופה. השקט החברתי בגרמניה נמצא בסכנה, הכריז בשביעי ביולי השנה סגן הקנצלר של גרמניה. הוא אמר זאת בהקשר של מחיר וזמינות הגז הטבעי, שמהווה 25% ממרכיב האנרגיה של גרמניה, וששליש ממנו מגיע מרוסיה. אך בגרמניה יש לא רק חשש גדול מאי שקט חברתי, אלא גם ממיתון כלכלי. הרבה מפעלי תעשייה של גרמניה זקוקים לגז הזה כדי להניע את כוח הייצור שלהם. גרמניה, יחד עם האיחוד האירופי, תומכת בארצות הברית בגינוי הפלישה הרוסית לאוקראינה, ובסנקציות שהוטלו על רוסיה בעקבות כך. אבל כמו עוד מדינות באירופה, היא גילתה די מהר שהסנקציות האלה פועלות עליה כבומרנג, במקום על הכלכלה הרוסית ועל פוטין. וגרמניה לא לבד. מדינות האיחוד האירופי ככלל מייבאות כ-40% מהגז שלהם מרוסיה. לא עזר להם שהחריגו את יבוא הגז הטבעי והנפט מהסנקציות שהוטלו על רוסיה. פוטין לא פרייר. הוא לא אחד שייתן שהאירופאים ינקטו בסנקציות לפי מה שמתאים להם. פוטין לא שבר את הכלים, אבל דואג לצמצם את כמויות הגז שרוסיה מעבירה לאירופה, כדי למנוע ממנה לאגור כמויות שיספיקו לתושביה בחורף הקרוב, וכך להמשיך ולהחזיק בידיו אמצעי לחץ עליה. כך גם עלו מחירי הגז והנפט, ורוסיה שמצאה לקוחות נלווים חדשים, למשל סין ואודו, הצליחה לקזז כך חלק מהשפעת הסנקציות עליה. אמנם אירופה הכריזה על יעד של השתחררות מהתלות בגז הרוסי עד סוף השנה, למשל על ידי יבוא גז מונזל ממדינות כמו מצרים, שתקנה חלק ממנו מישראל אגב, מאזרבייג'אן, מקטר, מנורווגיה ואפילו מארצות הברית. אלא שלא ברור שאכן הכמויות תספקנה למלא את החסר, ובכל מקרה הגז הזה יעלה לאירופה הרבה יותר מאשר עלה לגז הרוסי. אם יהיה השנה חורף קשה במיוחד, מה שיעלה את הדרישה לאנרגיה לצורכי חימום, ייתכן וינקוט האיחוד האירופי במדיניות של קיצוב וחלוקה בין המדינות החברות בו, על פי קריטריונים שיקבעו, מה שללא ספק יעורר מחלוקות, חוסר הסכמות וחוסר יציבות. האיחוד האירופי עלול לראות תרחישי קיצון של סירוב להיענות לכללים שלו ועד לפרישה ממנו. תרחישים כאלה יכולים לפגוע ביציבות של העולם כולו, בוודאי היציבות הכלכלית. בינתיים מנסים באיחוד האירופאי לקבוע כללים להקטנת הצריכה של גז טבעי במדינות החברות בה. מעבר להיבט הכלכלי, בגלל הקרבה הגיאוגרפית וההיסטוריה, חשה כל מדינה באירופה סכנה מוחשית מהתוקפנות הרוסית כלפי אוקראינה. מכיוון שמלחמה צבאית כנגד רוסיה אינה עומדת על הפרק, והסנקציות לא פועלות כמצופה כדי לרסן את רוסיה, נראה שכל מנהיג של מדינה אירופאית ישאף שהמלחמה הזאת תסתיים מהר ככל האפשר, גם אם הם לא יתבטאו כך בפומבי. לאור כל זאת, מעניין לאן נושבת הרוח בקרב דעת הקהל באירופה. איזה אחוז בעד סיומה של המלחמה מהר ככל הניתן, ומה גדול המחנה שדוגל בהמשך ההנשתה של רוסיה על הפלישה לאוקראינה. ובכן, על פי סקר דעת קהל שנערך על ידי המועצה האירופית ליחסי חוץ בחודש שעבר ב-10 מדינות באירופה, 35% בעד שלום מיידי, בעוד שרק 22% דוגלים בהמשך ההנשתה של רוסיה. אבל אירופה היא לא מקשה אחת, וישנם הבדלים בהלך הרוח בקרב המדינות השונות שתושביהן השתתפו בסקר. גרמניה נמצאת במקום השני בשאיפתה להסדרה מיד. 49% מהנשאלות והנשאלים היו בעד שלום עכשיו, בעוד 19% צידדו בהמשך הענישה כנגד רוסיה. איטליה היא המובילה ברצון לסיים את המלחמה. 52% היו רוצים שהמלחמה באוקראינה תסתיים מיד, 16% בעד המשך הנישתה של רוסיה. אחוזים גבוהים למחנה הפסקת הלחימה גם ברומניה, צרפת, שוודיה וספרד. רק בפולין, שנמצאת על גבול אוקראינה ושסייעה לה רבות, יש אחוז גבוה של מצדדים בהמשך ההנשתה של רוסיה. 41% לעומת 16% ששואפים להסדרה מיידית. ככל שילך ויתקרב החורף המאיים ויחלפו שבועות וחודשים של מחירי דלק גבוהים ואינפלציה גבוהה, סביר שהכף עוד תמשיך ותיטה לצד המצדדים בהפסקת הלחימה בכל מחיר, מה שיפעיל לחץ בכיוון הזה על הממשלות של מדינות אירופה לפעול בהתאם ולא להמשיך עם הקו הניצי כנגד רוסיה. בואו נדבר על מה שקורה באוקראינה. דת הקהל באוקראינה אינה אחידה. הרוב אמנם תומך בעצמאות אוקראינה ובהתנגדות לכיבוש הרוסי, אך יש באוקראינה גם לא מעט אזרחים שמקורם בהגירה שהייתה מרוסיה בתקופת השתייכותה של אוקראינה לברית המועצות הסובייטית. חלק מההגירה שהתרחשה אז הייתה מרצון, וחלקה הייתה מאורגנת על ידי השלטונות הקומוניסטיים דאז, בשביל ליצור אוכלוסייה התומכת ברוסיה ולטשטש את הזהות האוקראינית. כמובן שאז לא צפה הממשל הסובייטי את התפרקותו, אך מסתבר שההחלטה להזיז אוכלוסיות שלמות אל שטחה של אוקראינה התבררה כמשתלמת גם לרוסיה של פוטין של אחרי ברית המועצות. אמנם לא כל אזרח אוקראיני דובר רוסית שמקורו ברוסיה תומך באופן אוטומטי ברוסיה. אך יש לפוטין תומכים רבים, במיוחד בחבל דונבאס שנמצא כיום בשלטון רוסי, וכן בחצי האי קרים שסופח על ידי רוסיה בשנת 2014. ומסתבר שהתמיכה ברוסיה יכולה לחצות אזורים ושכבות. רק לאחרונה, ב-17 ביולי, הודיע נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, על הדחתם של ראש שירות הביטחון הלאומי והתובע הכללי של המדינה, לא פחות, עקב בגידה ותמיכה ברוסיה. זלנסקי הודיע ש-60 נושאי משרה בשני הגופים הללו נמצאו משתפים פעולה עם רוסיה באותם אזורים שנכבשו על ידה. הוא דיווח על 651 תביעות באשמת בגידה המנוהלות כיום כנגד פקידי ממשלה באוקראינה. ונוסף על תופעת התמיכה ברוסיה, צריך זלנסקי להתמודד גם עם בעיית שחיתות מבית. היו מספר מקרים של שחיתות בקרב ממשל אוקראינה עוד לפני הפלישה. קרוב לוודאי שהפלישה הזאת של רוסיה, עם כל התקציבים המוזרמים כעת לאוקראינה, פתחו הזדמנויות בפני פקידים מושחתים. אין מידע על היקף התופעה. כל האירועים הללו מחלישים את יכולת העמידה של אוקראינה עוד מעבר לבעיות האובייקטיביות והנוראיות של הרוגים, פצועים ונזקים כלכליים אדירים. לכן, אורך הנשימה של אוקראינה אינו אינסופי. למען האמת הוא די קצר, למרות מה שמנסה נשיא אוקראינה לשדר למערב. תנו לנו עוד ועוד נשק, יותר ויותר ארוכי טווח, ואנחנו נטיש ונכריע את המערכה. לגבי העם הרוסי, זה ברובו הגדול תומך בפוטין ובמבצע הצבאי שלו באוקראינה. אסמי להזכיר ברוסיה את המילה מלחמה. יש חוק מפורש כנגד זה. העם הרוסי לא היה אף פעם תחת שלטון דמוקרטי אמיתי. לרוב האנשים אין מושג מהן חירויות פרט, מהם המוסדות שאמורים בחברה מתוקנת להגביל את כוחו של המנהיג. פוטין מתחזק מכונת תעמולה משומנת, בין השאר הודות לכך שיש לו שליטה מלאה על אמצעי התקשורת הליניאריים ועל רוב העיתונים. הפטריוטיות הרוסית מושרשת היטב מדורות בעם הרוסי. המעטים ברוסיה שמתנגדים לשלטונו של פוטין זוכים לטעום את נחת זרועם של כוחות הביטחון בצורת מעצר, מאסר ובמקרה הגרוע גם חיסול. כך יוצא שמעמדו של פוטין ברוסיה נראה מובטח למדי. על פי תוצאות סקר דעת קהל שנערך ביוני על ידי מרכז לבדה הבלתי תלוי, שבדרך כלל נחשב אמין, התמיכה בפוטין עומדת על כ-80%, 10% יותר מאשר לפני המלחמה. הנסקרים נשאלו גם לגבי השפעת הסנקציות על רוסיה. מחצית מהנשאלים אמרו שהסנקציות רק יחזקו את רוסיה ויעיצו את פיתוחה, ורבע טענו שלא יהיו לסנקציות השפעה שלילית על הצמיחה הכלכלית ברוסיה. גם עובדתית המצב הכלכלי ברוסיה לא גרוע כפי שקיוו במערב שיהיה בעקבות הסנקציות שהופעלו על פוטין. לאחר ירידה חדה בערך הרובל, המטבע הרוסי, מיד לאחר הפלישה לאוקראינה, הוא עלה ועלה וכיום הוא בערך הגבוה ביותר שלו מזה 7 שנים, כ-30% גבוה מרמתו ערב הפלישה לאוקראינה. למרבה האירוניה, הבנק המרכזי של רוסיה נוקט בצעדים כדי להחליש אותו מעט. הכלכלה הרוסית בגדול די מסתמכת על עצמה. עיקר היבוא שלה הוא של כלי רכב, מכון תעשייתי ורכיבים אלקטרוניים, לא מוצרים כמו מזון ואנרגיה שחסרונה מורגש מיידית. הסנקציות שהוטלו על ידי אירופה בנושא יבוא נפט וגז מרוסיה רק העלו את מחיריהם בעולם. פוטין מוכר אותם לסין ולהודו במחיר שהוא ווין ווין לשני הצדדים. כך נוצר מצב שהתמ"ג הרוסי כמעט ולא נפגע מהסנקציות, או שנפגע מעט. על פי דיווחים, לא מורגש מחסור ברוב המוצרים. המכאוב היחיד שבו חשים בינתיים האזרחים הרוסים הוא האינפלציה הגבוהה, שהיא כפולה מגובה ממוצע במערב. האינפלציה ברוסיה מוערכת כיום להיות כ-16%. הממשלה הרוסית מנסה להקטין את השפעתה על האזרח באמצעות העלאת פנסיות ושכר מתוקף חוקים, בהצלחה חלקית. כל מנהיג, יהיה חזק ועריץ ככל שיהיה, יודע שיש לתחזק כל הזמן מידה מספיקה של סביעות רצון של רוב מספיק של העם. לכן פוטין לא עיוור לרחשים אפשריים של הציבור הרוסי אשר נוגעים לרמת החיים. הוא יודע שפגיעה קשה מדי ברווחה של רוב האוכלוסייה עלולה בסופו של דבר להביא למרי אזרחי. הרי אחת המהפכות החברתיות הגדולות ביותר התרחשה ברוסיה. ולכן גם פוטין לא יכול למשוך את המלחמה שלו באוקראינה לנצח. עם מחאת אימהות של חיילים כזו או אחרת, הוא מתמודד באמצעות גלי פטריוטיות. אבל עם אינפלציה ברמה כפולה מזו של המערב, ואובדן פוטנציאלי של ביטחון בהנהגה הרוסית, יהיה קשה יותר להתמודד. עם הזמן, מחסור ברכיבים חיוניים, ילכו ויפגעו ביכולת של התעשייה הרוסית לתפקד. מוצרים יהפכו להיות יותר ויותר קשים להשגה. שירותים ילכו וייפגעו. כבר היום מכוניות רוסיות כמו הלאדה המפורסמת המיוצרת ברוסיה משווקת ללא מנגנוני בטיחות כמו מערכת למניעת החלקה וקריות אוויר. פוטין לא יגלה זאת, אך הוא יודע שהזמן פועל לרעתו, אם כי בקצב איטי יותר מאשר באוקראינה ובאירופה. אין לו כל אינטרס למשוך את המלחמה לנצח, במיוחד שאין כל הישגים חדשים משמעותיים שהוא יכול לשאוף אליהם במישור המלחמתי. גם העובדה שצבא רוסיה איננו מזרים כוחות מילואים ומגויסים חדשים וכן ציוד מלחמתי חדש נוסף, מלמדת על כך שפוטין חושב שהוא קרוב למצות את המהלך המלחמתי. גם אם יזרים עוד מעט חיילים לתקופה מסוימת, זה יהיה רק כדי להשלים כיבוש אזורים במזרח ובדרום מזרח אוקראינה ולבסס את השליטה בהם. פוטין כבר מחכה ליום בו יוכל להכריז בפני הפרלמנט שלו ואחר כך בפני העם הרוסי, על הצלחתו הגדולה בשחרור האוכלוסייה הרוסית שבמזרח אוקראינה מציפורני הנאצים במרכאות האוקראינים, כפי שהוא מכנה את ראשי הממשל האוקראיני, ועל כיבושה המוצלח של רצועה יבשתית שפותחת לרוסיה מעבר אל הים השחור ומשם אל נתיבי הסחר העולמי. אז מה יביא לסיומה של המלחמה הזאת באוקראינה? בואו נתחיל קודם במענה לשאלה מי יביא לסיומה של המלחמה הזאת. אז באופן טבעי התשובה היא ולדימיר פוטין. כמי שפתח בפלישה הזו, הוא גם זה שיחליט מתי יסתיים המהלך הגיאופוליטי הזה מבחינתו. התקוות שהתעוררו בקרב עיתונאים וחוקרים מסוימים במערב לגבי יכולתה של אוקראינה להדוף את הצבא הרוסי מאדמתה ולנצח אותו ניצחון צבאי, התגלו כחלום באספמיה. אלו היו יותר מבוססות על שאיפות בלבד, ולא על עובדות והכרת המציאות. גם זלנסקי, נשיא אוקראינה, אותו אנחנו כמובן מחבבים, עזר לזרוע תקוות שווא כאלה לעתים, מתוקף האינטרסים של אוקראינה. אך לא אנחנו סולחים. כך שלא יהיה ניצחון צבאי אוקראיני, ולא אוקראינה תקווה מתי תסתיים המלחמה. כפי שהערכתי בפרק הראשון של מגרש עולמי, המטרה העיקרית של פוטין במלחמה שלו באוקראינה היא הרצון לספח את חבל דונבאס שבמזרח אוקראינה על גבול רוסיה, ונוסף על כך לכבוש רצועה יבשתית מספיק רחבה שתאפשר לרוסיה מעבר נוח אל הים השחור. עוד הוא מעוניין במאחזים נוחים על חוף הים השחור, וכך להשיג רצף יבשתי מרוסיה דרך חבל דונבאס אל חצי האי קרים והים השחור. בניגוד להשקפה שמושמעת מדי פעם על ידי פרשנים הערביים, במעין סוג של הלקאה עצמית, לא התפשטות נאטו היא שגרמה לפוטין לצאת למלחמה. זה רק אחד התירוצים שהוא משתמש בהם. משום כך, הצטרפות פינלנד ושוודיה לנאטו, או כל אספקט אחר שקשור לנאטו, לא מהווים גורם מדרבן להמשך המלחמה מבחינתו. כאשר נשמעו לראשונה הקולות על רצונן זה של פינלנד ושוודיה, התבטא בתחילה דימיטרי מדוודב, שהיה בעבר נשיא וראש ממשלת רוסיה בחילופין עם פוטין, באופן חריף וטען שהדבר עלול להביא אפילו להסלמה גרעינית באזור. אבל בסוף יוני שפך פוטין בעצמו מים קרים על המדורה הזאת, ואמר שהוא רואה את הצטרפות פינלנד ושוודיה לנאטו באופן שונה מאשר הוא רואה את אפשרות הצטרפות אוקראינה לנאטו, כיוון שאין לרוסיה מחלוקות טריטוריאליות עם המדינות הסקנדינביות. אין דבר שעלול להטריד אותנו מבחינת הצטרפות פינלנד או שוודיה לנאטו, כך אמר. חשוב היה לו להקטין את חשיבות המהלך הזה ולשדר שאין פה תבוסה או סתירה למטרותיו. בכל זאת, פוטין יעמוד על כך שכחלק מכל הסדר שקשור לסיום המלחמה עם אוקראינה, תהיה איזו התחייבות שאוקראינה עצמה לא תצטרף לנאטו. למרות שפוטין יודע בעצמו שכל הסכם שיבטיח לו זאת לא שווה את הנייר שהוא כתוב עליו. הוא בכל זאת התעקש על כך כדי להציג את זה לעם הרוסי כאחד ההישגים של המלחמה. חלק מהמערכה ההסברתית שנועדה להראות עד כמה הייתה חשובה המלחמה הזאת, או המבצע המיוחד כלשונו. מכיוון שנראה שצבא רוסיה קרוב להשיג את מטרותיו, סביר להניח שעוד השנה יסיט פוטין את האסטרטגיה שלו מלחימה להשגת הסדר בינלאומי לתאמו. פוטין בונה על כך שהלחצים מבית הקיימים באירופה וארצות הברית שהזכרתי קודם, ולהם הוא מודע היטב, כמו האינפלציה הגבוהה, מחירי האנרגיה והחששות ממחסור באמצעי חימום בחודשי החורף, יפעלו בעדו. הוא גם יודע מניסיינו בעבר שההתעניינות של דעת הקהל העולמית בסכסוך עצמו הולכת ונשחקת. בינתיים דואג פוטין לשחוק את העמידות של העם האוקראיני. הוא מאשר לתקוף מטרות אזרחיות ולפגוע מדי פעם גם באזרחים כדי לרסק את המורל של האוכלוסייה האוקראינית ולגרום להם לייחל להפסקת אש. אך הוא משתדל שמספר הנפגעים האזרחיים לא יהיה גדול מדי, כדי לא להצטייר בעולם כאחד הצוררים ההם שלא היו להם כל גבולות בהרג אזרחים חפים מפשע, ולגרום לדעת קהל עולמית שתתנגד לו כל כך עד שלא ייתנו למנהיגיהם לפתוח במסע ומתן עם רוסיה כאשר יחליט שזה נוח לו. לפוטין יש קלפים חזקים ביד, בידיו להפסיק את הסבל שהוא גורם לאוקראינה. בנוסף הוא יכול להציע למערב החזרה מיידית של הזרמת הדלק והגז בכמויות שהיו נהוגות טרום המלחמה, החזרה מיידית של שינוע חיטה לעולם, החזרה מיידית של יצוא של דשנים הנחוצים לחקלאות העולמית. כך הוא יכול לרסן את הרעב שחוללה המלחמה ברחבי אפריקה ובמדינות כמו מצרים ולהפחית את סכנתם של גלי הגירה מחודשים לאירופה, מה שמפחיד מאוד את האירופאים. באירופה אין מה לעשות, שבויה כרגע בידיו של המנהיג חסר המעצורים הזה, לפחות למשך מספר שנים קדימה, עד שתצליח להתנתק מהתלות האנרגטית שלה בנפט ובגז הרוסי ובתעשיית הדשנים הרוסית. אבל מה פוטין ידרוש מנגד? הוא ידרוש לפחות את הדברים הבאים. הכרה בסיפוח של חצי האי קרים אותו סיפח בשנת 2014. הכרה בעצמאות של הרפובליקות תומכות רוסיה שהוקמו בדונייץ ולוגנסק אשר בחבל דונבאס, ששטחיהן נכללו כעת רצף יבשתי עד לים השחור. הוא ידרוש כמובן את הסרת הסנקציות שהוטלו עליו ועל רוסיה החל משנת 2014 ועד היום. אירופה תעמוד בלחץ גדול לקבל את התנאים האלה. חלק ממנהיגיה לא יצהירו על כך בגלוי, גם ארצות הברית אולי לא תאמר בגלוי שהיא חפצה מאוד לעשות כל שביכולתה כדי לרסן את האינפלציה העולמית ולהתפנות לסכסוך חסר האחריות שלה עם סין. מנהיגי המערב יפעילו לחצים על זלנסקי וממשלת אוקראינה, אם בגלוי ואם מאחורי הקלעים, להיכנס למסע ומתן עם רוסיה ולקבל את התנאים האלה בצורה כזו או אחרת. לאוקראינה אין הרבה ברירות חוץ מאשר להיענות ללחץ המערבי. אין לה מקורות נשק להמשיך בלחימה מלבד אלו שהיא מקבלת מהמערב. בנוסף, הבנק המרכזי של אוקראינה שורף את יתרות המטבע הזר שלה בקצב של כ-9% בחודש, ואוקראינה זקוקה ל-7 מיליארד דולר כסיוע רק כדי להחזיק את הראש מעל המים בכל חודש נוסף שעובר, סכומים שהיא מקבלת רק באופן חלקי מהמערב. ועוד לא דיברנו על הצורך של אוקראינה להתחיל כבר בשיקום של כלכלתה. דעת הקהל האוקראינית מתנדנדת בין הרצון להפסיק את המלחמה הזאת שהורגת ופוצעת בהם עשרות עד מאות חיילים ואזרחים מדי יום ומרסקת את שדרת החיים שלהם, לבין הלכידות הלאומית והרצון שלא להיכנע כנגד התוקפנות הרוסית. כדי לא לתת לרוסיה ולעולם מסר שהאלימות גיאופוליטית משתלמת, כנראה שלא תהיה הכרה רשמית של המוסדות הבינלאומיים בריבונות הרוסית על חצי האי קרים, ולא ברפובליקות העצמאיות כביכול שהוקמו במזרח אוקראינה. אבל אוקראינה תצטרך לוותר עליהם, לפחות לשנים רבות. תימצא איזו נוסחה דיפלומטית שתשמר את הסטטוס קוו החדש שנוצר, ושתדחה לעתיד בלתי ידוע את הפתרון הסופי שלו, משהו בדומה להסכמה שטיואן לא תהיה אף פעם מדינה עצמאית, אלא היא חלק מסכסוך סיני שיפטר מתישהו בעתיד. כדי לרצות את אוקראינה יספקו למדינות המערב ערבויות בצורת הסכמי הגנה כאלה ואחרים, אשר ראשי התיבות נאטו יעדרו מהם, זאת כדי לרצות את פוטין. כמו כן יבטיחו להלוואות ומענקים לצורך שיקום כלכלתה. כדי להשאיר מרית עין של אי קנייה לתוקפנות, לא הסכים המערב לבטל את כל העיצומים על רוסיה, וישאיר מספר עיצומים פחות משמעותיים בתוקף, כאלה שפוטין יכול לחיות איתם בינתיים. לסיכום, כאשר ישלים הצבא הרוסי את השתלטותו על כל רצועת השטח שמתחילה בדונבאס במזרח, יורדת אל דרום מזרח אוקראינה ומסתיימת בדרום על חופי הים השחור, יחליט פוטין לסיים את המלחמה. התסריט יהיה אז כנראה כך. פוטין יפנה בחשאי לחבר שלו בסין, שי ג'ין פינג, ויוטט לו שהגיע הזמן להקים ועידה בינלאומית לסיום הסכסוך. ג'ין פינג עצמו, או צוותים דיפלומטיים מטעמו, יופיעו פתאום שוב על הבמה כמצילי העולם. ויציעו את עצמם כמתווכים בין רוסיה לאוקראינה. אלא שהפעם פוטין גם ישתף פעולה, למרות שישחק אותה hard to get. תוקם ועידה בינלאומית, אולי בחסות האום, אשר יהיו חברות בה רוסיה, אוקראינה, סין, ארצות הברית, נאטו, האיחוד האירופאי ואו מדינות אירופאיות המוגדרות חזקות כמו גרמניה, בריטניה וצרפת, ואולי גם הודו. כן, וגם הטורקיה הוא שנדחף לאחרונה לכל מקום. ייתכן ותצורפנה מדינות נוספות. הדיונים יימשכו תקופה ארוכה, עם עליות וירידות, תקוות ואכזבות, כאשר ייתכן שהלחימה עוד תימשך, או שתוכרזנה הפסקות אש מדי פעם. בסופו של התהליך הזה, יגיעו להבנות שתיארתי לאל. בקצרה אחזור עליהן שוב. הכרה של אוקראינה בלגיטימיות של הרפובליקות הפרו-רוסיות שהוקמו על השטחים שנכבשו מאוקראינה, בחבל דונבאס במזרח וגם בדרום מזרח המדינה, ואו לפחות הפסקת הלחימה אינמן. ויתור של אוקראינה על הריבונות או הסכמה על ריבונות משותפת בצורה כזו או אחרת על ערי הנמל שעל חופיו הצפון מזרחיים של הים השחור. ויתור של אוקראינה על התביעה להחזרת חצי האי קרים לריבונותה. התחייבות אוקראינה לא להצטרף לנאטו ללא הגבלת זמן. התחייבות של רוסיה שלא לתקוף את אוקראינה בשנים הקרובות, כנראה בתנאים מסוימים. הסרת רוב הסנקציות הכלכליות המשמעותיות שהוטלו כנגד רוסיה. חתימה על אלו שהם הסכמים בינלאומיים שעוסקים בהשגה ובמניעת הפצה של נשק קונבנציונלי וגרעיני בין רוסיה לנאטו. כדי לרצות את אוקראינה, התחייבות של ארצות הברית ואולי של עוד מדינות מערביות לבנייתו מחדש של הצבא האוקראיני, אולי גם עם כלי נשק מתקדמים מסוימים, בהתאם להסתייגויות רוסיות. התחייבות של הבנק העולמי, ארצות הברית, הבנק האירופאי המשותף, גרמניה ועוד, למתן מענקים והלוואות בסכומי הענק שנדרשים כדי לשקם את אוקראינה וכלכלתה. לפחות זו התוכנית של ולדימיר פוטין לסיום המלחמה. קרוב לוודאי שהמציאות תהיה קרובה למדי לתוכנית זו. נשאר רק לענות על עוד שאלה אחת. מתי כל זה יקרה? להערכתי, התסריט הזה שתיארתי יחל עוד לפני סוף השנה הזאת. קרוב לוודאי שלקראת תחילת הסתיו או החורף השנה, אבל ייתכן ואפילו קודם. הנעלמים היחידים הם כמה עוד שטחים מבקש פוטין לכבוש בדונבאס או בדרום מזרח אוקראינה, עד שירגיש ששליטתו בהם מבוססת דייה. ועד כמה אכזריות תהיינה המתקפות שלו על ריכוזי אוכלוסייה, עד שדעת הקהל באוקראינה תיטה ברובה אל המצדדים בהפסקת המלחמה, אפילו במחיר של איבוד שטחים. וכך תסתיים בסופו של דבר הסאגה הנוראית הזאת של הפלישה של רוסיה של פוטין לאוקראינה, לפחות למשך מספר שנים. הגענו לסופו של הפרק הזה. תודה על ההזנה. אם מצאתן או מצאתם עניין בפודקאסט מגרש עולמי, שתפו את עובדת קיומו עם כל מי שאתן חושבות או אתם חושבים שעשוי גם כן למצוא בו עניין, ואל תשכחו לדרג אותו. מי שמעוניינת או מעוניין לקרוא את התמליל המלא של כל הפרקים של מגרש עולמי ששודרו עד היום, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של מגרש עולמי. פשוט חפשו מגרש עולמי בגוגל או הקישו wordplayfield.com. לינק תוכלו למצוא בתיאור של הפודקאסט. תוכלו גם לקבל עדכונים לגבי פרקים חדשים אם תעקבו אחרי עמוד הטוויטר של מגרש עולמי. להתראות בפרק הבא.